הייתה כוונה בתקופה בעיקר של קלינטון ושל בוש, גם האבא בזמנו עם הנושא של מדריד, ועידת מדריד, וגם הבן עם כל הסיפור של אנפוליס. זה באמת היה משמעותי, גם הנשיא, גם קונדוליסה רייס, אז היו מעורבים עמוק בתוך הסיפור, וגם מובן גם...
זאת אומרת, אתה כאיש מקצוע, כשהיית יושב, היית אומר, פה עכשיו יש עסק רציני, כנראה מגישים לנו משהו רציני, אבל זה לא איזה עוד מה שנקרא בערבית, ואתה מכיר טוב כלם פאדי, יאללה בוא נמשיך זמן. הרגשת שמשהו קורה?
נכון, תראה, קלינטון, מעבר למעורבות שלו, גם בסוף, בדצמבר 2000, פרסם גם פרמטרים מאוד מדויקים שהפכו להיות בסיס למסע ומתן ביחס לארבע סוגיות. אותו דבר, בוש עם הנושא הזה של אנפוליס, עם אולמרט ומחמוד אבאס, שקיימו גם מסע ומתן רציני וסגרו כמעט את כל הפערים שהיו בנושאים השונים. אחרי זה קשה להגיד שראינו נשיא שמעורב או נשיא שקופה וכן הלאה. אבל ללא ספק מי שמחזיק בכתר של הרצינות היה ג'ימי קרטר בסיפור בין ישראל לבין מצרים, אבל זה כמובן זירה.
היסטוריה, כן, אז זאת אומרת אובמה אתה לא מכליל אותו ברשימה הזאת.
לא, הוא אובמה לא משום שהייתה לו כמובן כוונה, אבל הוא אמר, אני לא מוכן להיות יותר ישראלי מהישראלים. אם הישראלים לא רוצים להגיע לפתרון שתי המדינות, אני לא אעשה את זה בשבילם. לכן, כשהוא גם בא לארץ והוא נעם את הנאום שלו בירושלים וכן הלאה, הוא בעצם כיוון לציבור הישראלי שיניע את המערכת הפוליטית לכיוון הזה. אבל הוא לא השתמש בכוחו כדי לקבוע
דברים. זאת אומרת, אתה הזכרת נשיאים גם בוש וגם קלינטון, אחד רפובליקני, אחד דמוקרט. זאת אומרת, בריאלה של הסכסוך, אתה לא מזהה איזשהו שינוי דרמטי מי יהיה הנשיא, זה יותר הסיסטם ויותר קשור גם בהנהגה פה, בין הפלסטינים לבין הישראלים, ופחות מי יושב בבית הלבן?
לא, אני חושב שבכל זאת יש לעניין הזה משמעות, כי יש הבדל תאומי בין בוש לבין טראמפ. ששניהם רפובליקאים. הרי ההצעה של טראמפ זה בעצם לא בדיוק ההצעה שלו, זה ההצעה שבושלה על ידי נתניהו, דרמר והשגריר פה בארץ, והיא פרסה בעצם של רעיון שתי המדינות. לכן בכל זאת יש הבדל בין הדברים. צריך לזכור שגם טראמפ איים שאם הפלסטינים לא יגיבו לעניין הזה תוך פרק זמן סביר, אז הוא בעצם בעיניים עצומות יאפשר גם סיפוח של חלקים מהגדה לישראל. זה לא היה הכיוון, לא של בוש האבא, לא של בוש הבן, למרות שהם היו רפובליקאים.
טוב, עכשיו, אנחנו היום ב-24, אני בטח שמעת את ההקלטה של השרה סטרוק, שאנחנו בבחינתה זה נס מה שקורה, וכל ההתפתחות בתוך הגדה המערבית, עזה כמובן זה עזה. השאלה, אם אנחנו מסתכלים על המפה מלמעלה, ועכשיו ייכנס איזה ממשל כזה או אחר, כמה באמת זה עדיין רלוונטי, ואפשר לדבר על משהו רציני ותהליך מדיני, כי כל מי שמסתובב בגדה, ואתה מכיר די טוב, יגיד, אין סיכוי שיהיה פה פעם הסדר מדיני, זהו, כבר נגמר, תם העניין.
תראה, עוד הפעם, אם הממשלה הזאת לא יקרה.
לא ממשלה, אבל ניקח עכשיו, יתכנסו איזשהו מקום בעולם, יביאו מפות, יסתכלו על הגדה המערבית. יש אפשר בכלל לדבר על מדינה, על הסדר?
אני חוזר ונותן לך את אותה תשובה. התשובה היא כן, היא כן. אני אגיד לך, בשבוע שעבר, יצא לי דרך יוזמת ג'נבה לקיים, לערוך סיור לעיתונאים. מעיתונים שונים, מהארץ, מכלכליסט וכן הלאה. הם היו מופתעים לראות בעצם את הדומיננטיות הפלסטינית בכל השטח. הם ראו שכל השטח עצמו, הקרמים, המטעים, הגידולי שדה, הכפרים, כולם פלסטינים. הנוכחות הישראלית תכלס ברוב האזורים בגדה היא נוכחות מינורית. חסרת השפעה דמוגרפית וחסרת השפעה מרחבית, למעט אזור ירושלים. ופה אני אומר, כאן הבעיה. אם ימשיכו לבנות את מה שרוצים לבנות באזור ירושלים, בדרום ירושלים, ליד בית לחם, צור בחר וכן הלאה, או אתרות בצפון, וימשיכו לבנות את הכבישים, אנחנו יכולים לפגוש בעצם מציאות קצת שונה ובעייתית מבחינת פתרון שתי המדינות. אבל היום האפשרות הזאת עדיין קיימת.
השאלה אם אתה מסתכל על, על השטח הבנוי, שאול, ואתה מסתכל על, 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 על מה שנקרא הנוכחות הפיזית בשטח, או שאתה מתעלם מהשליטה. זאת אומרת, שאתה אומר מאחז, זה הרבה יותר שטח מעוד קרוון. זאת אומרת, השליטה בצירים, השליטה במרחבים מאוד גדולים, מה שקורה בבקעת הירדן מבחינת פינוי קהילות שמה, וזה בעצם תוכנית אלון שאתה לא, לא, לא פעם מלמד עליה. זאת אומרת, כל הזמן מרכזים את הפלסטינים בערים הגדולות, ואחר כך אומרים, בוא נדבר. אתה אומר לי, אם השטח ריק, אז אפשר לדבר תמיד? אז זה,
אבל השטח, אבל לך האחרון שאני צריך להסביר שהשטח הוא לא ריק. ככה הישראלים מסתכל על השטח. השטח הוא לא ריק, כי הוא שטח מעובד. אין בו אולי בתים, אבל הוא מעובד והוא בבעלות פלסטינית. כל השטח שנמצא, רוב השטח, בוא נגיד, הרוב המכריע של השטח שנמצא מכביש 60, קו פרשת המים, ועד לקו הירוק, כל החלק המערבי של הגדה, שטחי C שם, הם בבעלות פלסטינית. זה בעלות פרטית פלסטינית, וכל עוד לא עבר חוק ההסדרה, או חוקים אחרים עתידיים שאולי סמוטריץ' מתכנן, אי אפשר לפגוע נכון לעכשיו באדמה הזאת. עכשיו, אתה מזכיר את בקעת הירדן. בקעת הירדן וצפון ים המלח, הם יושבים על שליש משטח הגדה. אתה יודע כמה ישראלים יש בהם? 8,000. זהו, 8,000 ישראלים בלבד. וכל שאר השטח זה שטח בעצם, זה שטחי אש של צהל. ויש שם נוכחות פלסטינית, גם היא לא רבה, אבל היא הרבה יותר משמעותית מאשר הנוכחות הישראלית, וגם נושא של בעלויות קרקע. לכן צריך לעשות את ההבחנה בין, אתה יודע, הצערות והכרזות וחוקים וכן הלאה, לבין מה שקורה בשטח. אני אגיד לך גם יותר מזה, וכתבתי על זה במאמר האחרון. היום מספר הפלסטינים ומספר הישראלים בשטח C הוא כמעט אותו דבר. יש 400,000 פלסטינים ו500,000 ישראלים בשטח C. אני כבר לא מדבר A ו-B, שאין שם אף ישראלי.
כן, השאלה אם אתה אומר עכשיו, שמדברים על סיפוח, ברגע שאתה מספח ואז אתה לוקח גם מתוך ה-22%, כמו שתמיד אבו מאזן מדבר, יש בכלל אפשרות לדבר על משהו ריאלי בשטח? זאת אומרת, התוכנית והמספרים, אתה אומר, בוא נסתכל על הדמוגרפיה, קודם כל דמוגרפיה וגם הנוכחות, ולכן כל תהליך מדיני הוא אפשרי אם תתקבל ההחלטה אסטרטגית.
ללא ספק. אם יש התכנות פוליטית שאיננה היום, היא איננה בשני הצדדים, משום שהממשלה הזאת, זאת לא המדיניות שלה, אלא המדיניות ההפוכה. בצד הפלסטיני אין כתובת. עד שלא ילכו לבחירות, עד שלא ילכו לממשלה מאוחדת, עד שלא ילכו לרשות אחת, אף אחד לא ידבר עם הפלסטינים. צריך לעבור את השלב הזה של ממשלה אחרת בישראל, וממשלה נבחרת חדשה לגיטימית בצד הפלסטיני. ואז, אם יש נכונות משני הצדדים הללו ללכת להסדר קבע, אז בשטח זה עדיין אפשרי. לא שזה קל. יש להתמודד עם לא מעט דברים, אבל זה אפשרי בצורה מאוד...
זה אפשרי, אבל מעבר לכמובן מה שקורה במרחב ירושלים, שזה גם מחייב כנראה איזה הסדר מסוים, אבל המספרים, אגב, לגבי כל ההתנחלויות הגדולות שאנחנו מכירים, אתה אומר בכל שטח, בכל אפשרות לחילופי שטחים, אפשר בעצם למצוא פתרון בהקשר הזה.
נכון לעכשיו כן. נכון לעכשיו כן. אפשר, אמרתי, עדיין יש את הפתרון שאני הצעתי אותו, של חילופי שטחים של בערך 4%, בלי לפגוע במרקם החיים הפלסטיני, בלי לפגוע ברציפות הפלסטינית, בלי לפגוע במרקם החיים הישראלי, אפשר לשמור 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונות ישראל. ולתת לפלסטינים שטחי אדמה נורמליים, כן? לא לתת להם עכשיו כמו שטראמפ הציע אי שם בניצנה, אלא באזור של דרום הר חברון, במקומות מהסוג הזה. את זה עוד אפשר לעשות היום.
טוב, אז...
מה יהיה בעוד 10 שנים, אני לא יודע.